קידושין, דף ח', מתחילים בעזרת השם, דף ז' עמוד ב', שורה שמינית מלמטה, מספרת הגמרא, ההוא גברה, היה איזה אדם, דאקדיש בשיראי, הוא קידש אישה במעילי משי יקרים. היה ויכוח בין רבא לבין רב יוסף, האם לפני שהוא נתן מעילי המשי היקרים האלה לאישה וקידש אותה בהם, האם הבעל היה צריך ללכת לשמי, לאדם שמבין בשומה, שיעריך ויעשה שמאות כמה המעילים האלה שווים, כדי שכשהאישה תקבל אותם, את המעילים, היא תדע את הערך המדויק שלהם. רבא אמר, לא צריכי שומה, לא צריכים שהשמאים ישומו את המעילים האלה כמה הם שווים. השומה של המעילים האלה ידועה קצת, כמו שתוספות מוסיפים בדף ת' עמוד א', ואין רגילים לטעות בו כל כך. זה לא הפרש מחיר גדול כל כך בין מה שהאישה סבורה בערך שהמעילים האלה שווים, לבין כמה שהם שווים באמת. אפשר פחות או יותר להעריך כמה המעילים האלה שווים. והרי הם שווים פרוטה, וגם היא יודעת בערך כמה הם שווים, ולכן אומר רבא, היא תהיה מקודשת. רב יוסף אמר, צריכי שומה, צריכים לשום את המעילי משי היקרים האלה לפני שנותנים אותם לאישה לשם קידושין. ורב יוסף אומר, עד כדי כך, שנתנו לה את המעילי משי האלה, והיא הסכימה לקבל אותם, והם שווים פרוטה, ואמרו שהיא תהיה מקודשת במעילים האלה. אם לא העריכו כמה הם שווים לפני שנתנו לה אותם, היא לא מקודשת, לפי רב יוסף. עכשיו, גם רבא מודה, שאם מדברים כאן למשל על טבעת עם יהלום, שיהלום יכול להיות הפרש גדול בין מה שהאישה סבורה שהיא קיבלה, לבין מה שהיא קיבלה באמת. לפעמים נראה יהלום נוצץ, שהוא יקר מאוד, והוא לא שווה כל כך, כשהיא תרצה למכור אותו, לא ייתנו לה עליו כל כך הרבה. ולפעמים נראה יהלום מאוד מאוד פשוט, אבל באמת הוא יקר מאוד. צריך להיות מבין ביהלומים, כדי לדעת להעריך אותם. וההפרשים הם יכולים להיות גדולים מאוד. אז אומר רבינו תם, בתוספות בדף ט', שבמקרה כזה של טבעת עם יהלום, גם רבא, שההלכה כמותו, כמו שהגמרא בדף ט' שמה אומרת, וכמו שנפסק בשולחן ערוך אבן העזר, סימן למד א', שבאמת ההלכה היא שאין צריכים שומה, אבל גם רבא מודה שכאלה דברים, כמו טבעת עם יהלום, שיהלום, אנשים לא כל כך בקיאים בשומה שלו, וזה יכול להיות הבדלים גדולים בין מה שהיא חושבת שהיא מקבלת לבין מה שהיא מקבלת באמת, כאן ודאי שצריכים שומה, ולכן נוהגים לקדש אישה בטבעת בלי יהלום, כך מביאים תוספות, וכך באמת נוהגים. מבארת הגמרא שני לשונות באיזה מקרה הוויכוח בין רבא לבין רב יוסף. לפי לשון ראשון, אידה אמר לו בכל דהו, אם לפני שהוא קידש אותה הוא אמר תתקדשי לי במעילי משי היקרים האלה כמות שהם, כמה שהם שווים. כולה אלמא לא פליגי דלא צריכי שומה. לפי הלשון הראשון, גם רב יוסף מודה שלא צריך לעשות הערכה ושמאות כמה המעילים האלה שווים, כי הם בוודאי שווים יותר מפרוטה והיא מקודשת. והידה אמר לה חמשין, אם הוא אומר לה תתקדשי לי במעילי משי האלה ששווים 50 זוז, ובסוף בודקים ולא שוו חמשין, הם לא שווים 50 זוז, אז הלא שוו, הרי הם לא שווים כמו שהוא אמר, ובוודאי לא מקודשת. מתי הוויכוח בין רבא לבין רב יוסף? כי פליגי דאמר שהוא מקדש אותה ב-50 זוז, והבגדים האלה באמת שווים 50 זוז. הוא אמר לה שהוא מקדש אותה במעילים האלה ששווים 50, ובאמת שווים 50. דאמר חמשין ושווה חמשין, וזה הוויכוח. מכיוון שלא העריכו ולא עשו שמאות לפני הקידושין, רבא אמר זה בסדר גמור, היא מקודשת, לא צריך שומה. לא צריך שומה, דשבו חמשין, הרי בפועל הם שווים 50 כמו שהוא אמר. אבל כאן רב יוסף חולק ואומר, צריכי שומה, היו צריכים לשום ולהעריך את זה קודם, כיוון דאיתתא לא בקיאה בשומה. אישה לא בקיאה בשומה מדויקת כמה הבגד שווה. לא שמחה דעתה, היא לא גומרת בדעתה להתקדש, אלא כשהיא רואה שהוא באמת נותן מה שהוא הבטיח. זה לפי הלשון הראשון, שכשהוא אמר לה, לפני שהוא קידש אותה, והוא נתן את המעילי משי היקרים האלה, תתקדשי לי בהם כמו שהם שווים, לפי הלשון הראשון, גם רב יוסף מודה שלא צריך שומה. אי כדאמרי, לפי הלשון השני, רבא ורב יוסף בכל דאונה מפליגי. רב יוסף חולה גם במקרה שהוא אמר לה, תתקדשי לי בהם כמו שהם שווים. רבא אומר, אין צריכים שומה. אמר לה, כמו שהם שווים, היא הרי לא שמעה ממנו סכום כמה זה שווה, והיא הייתה מוכנה לקבל את זה כמו שהוא, כמה שזה שווה. אבל רב יוסף בכל זאת אומר, שצריכים לפני כן להעריך כמה זה שווה. היא צריכה לדעת את הערך של אותם מילי משי, שהיא מקבלת כמה הם שווים. למה? כי הרי המשנה אומרת, שהיא מתקדשת בפרוטה ובשווה פרוטה. והשווה פרוטה, השווה כסף, צריך להיות כמו הכסף, הרי הוא ככסף. ומה כסף? כמו שכשהוא מקדש אותה בכסף, הוא נותן לה מטבע, לא משנה איזה מטבע הוא ייתן לה, דקיץ, זה קצוב הסכום, היא יודעת מדויק כמה המטבע הזה שווה, רשום עליו מה הסכום שהוא שווה. אף שווה כסף בכל מקום שאפשר לתת שווה כסף, צריך נע מדי קיץ, צריך גם כן שהוא יהיה קצוב, כי דין שווה כסף הוא כמו כסף, וצריך לעשות שמאות לאותו חפץ שבאים לתת, כמה הוא שווה בצורה מדויקת. ואמר רבי יוסף, אני אפילו יביא לזה ראיה, מינה אמינה לה, מינה אין אני לוקח את זה שצריך לשום את החפץ של הקידושין לפני שנותנים אותו ומקדשים בו. דתניה ברייטה, יהודי שכל כך ירד מצבו שאין לו פרנסה והוא נקלע לקשיים, עד כדי כך שהוא הלך למכור את עצמו לעבד אצל נוכרי. התורה באמת נותנת ומפרטת פסוקים איך הולכים ופודים את אותו עבד מידי הנוכרי. אבל אם הוא כבר עבד כמה שנים אצל הנוכרי, אז לא הולכים להחזיר לנוכרי את כל מלוא הסכום שהוא קיבל, זאת אומרת שהוא שילם בשביל לקבל את העבד. אלא, אומרת התורה, בודקים כמה זמן נשאר שהעבד הזה עוד צריך לעבוד אצל הנוכרי. אם עוד רבות בשנים, לפיהן ישיב גאולתו, יחזיר את סכום הפדיון בשביל להיגאל, בשביל לצאת לחירות. ממה מעריכים ובודקים כמה עוד צריך להחזיר, כמה עוד נשאר לו לעבוד ולפי זה כמה צריך לשלם לנוכרי כדי לפדות אותו? מכסף מקנתו. ממה שהפסוק אומר, מכסף מקנתו מדייקים, עם איזה דבר אפשר לקנות עבד? בכסף. בזה הוא נקנה. והוא אינו נקנה בתבועה וכלים. למה לא? מה פירוש תבועה וכלים, שבזה הוא לא נקנה? היי, תבועה וכלים שעבד עברי אינו נקנה בהם. היחידמי, באיזה מקרה מדובר? מה, אתה רוצה לומר שאי אפשר שהנוכרי ייתן כמה וכמה ערימות ענקיות של תבועה או כלים יקרים מאוד, ובהם הוא יקנה את העבד? אילמה דלא מקנו בהו כלל, אי אפשר לקנות עבד בשווה כסף, בתבועה או בכלים? ודאי שאפשר לקנות עבד בשווה כסף. מה ההוכחה לזה? כי התורה מוסיפה את המילה ישיב. כתוב עם עוד רבות בשנים, לפיהן ישיב גאולתו מכסף מקנתו. היה מספיק שיהיה כתוב לפיהן גאולתו מכסף מקנתו. כמה שנים נשאר? כמה כסף הוא שילם? בוא נעשה חשבון, כמה צריך לתת בשביל לבדות אותו. מה צריך להוסיף את המילה ישיב? זה בא לרבות? שווה כסף שהוא כמו כסף. עבד נקנה גם בשווה כסף, גם בתבואה ובכלים. אז מה פירוש כאן שהברייתא אומרת, מכסף מקנתו, אתה יודע במה הוא נקנה? בכסף, אבל לא בתבואה ובכלים. למה לא? הרי מיישיב מרבים שהוא יכול אפילו לקנות את העבד בתבואה או בכלים. ואם מדובר שהתבואה או הכלים לא שווים כמעט כלום, פחות משווה פרוטה, דלת בו שווה פרוטה, אז מהי עירייה תבואה וכלים? למה אתה צריך להגיע לזה שזה תבואה או שזה כלים, שלכן אי אפשר לקנות עם זה את העבד? אפילו בכסף מזומן פחות משווה פרוטה, נמי הוא אינו נקנה. אלא לאו חייבים לפרש, וכי לא חייבים לפרש שמה שהברייתא אומרת שהוא אינו נקנה בתבואה וכלים, הכוונה, דאית בו שווה פרוטה, מדובר שיש כאן בתבואה, יש כאן בכלים שווה פרוטה. וכיוון דלא קייצי, מכיוון שלא העריכו ועשו שמאות כמה הסכום הקצוב של התבואה או הכלים, לכן העבד לא נקנה בהם. רואים מכאן שבשביל לקנות אתה צריך שהחפץ הזה יהיה ידוע כמה הוא שווה, אבל עם המילי משי היקרים, אתה לא יודע כמה הם שווים, לא העריכו כמה הם שווים, אי אפשר לקדש בהם. כמו שאי אפשר לקנות בהם עבד. שואלת הגמרא ורבה, אידך, מה הוא יענה על הראיה הזאת של רב יוסף? הוא יבהר, אחי כאמר, זה מה שהברייתא מתכוונת כשהיא אומרת, בתורת כסף הוא נקנה ואינו נקנה בתבואה וכלים. הכוונה, בקניין כסף עבד עברי נקנה, אבל זה גם יכול להיות שווה כסף. תבואה וכלים זה הכוונה תורת תבואה וכלים, אינו נקנה בתורת תבואה וכלים, ומה עניינו? הכוונה לקניין חליפין שהדרך לעשות אותו בתבואה ובכלים ואין דרך לעשות אותו בכסף. מה זה קניין חליפין? המוכר רוצה למכור חפץ והקונה רוצה לקנות את החפץ. הקונה נותן למוכר איזשהו סודר, איזשהו בגד, אפילו פחות משווה פרוטה, וכשהמוכר עושה קניין בסודר הזה הוא זוכה בסודר והקונה זוכה בחפץ, מתחלפים. המוכר מקבל מהקונה את הסודר, והקונה מקבל מהמוכר את החפץ שהוא רוצה לקנות. זה טוב כשאתה בא לקנות חפץ, הכל בסדר. אל תקנה בצורה כזאת עבד. אי אפשר לקנות עבד בתורת תבואה וכלים, היינו בחליפין. שואלת הגמרא, הרי ההלכה היא כמו רבה. ואם כן, כמו שכבר אמרנו, שבדף ט' הגמרא מסיקה, הלכה כרבה. והרי ההלכה היא גם כמו רב נחמן, דאמר, פירות לא עבדי חליפין. אי אפשר לעשות קניין חליפין בפירות, בתבואה, רק בכלים אפשר. ולמעשה, במסכת בבא מציע, דף ממז עמוד א', נפסקה הלכה כמו רב נחמן. וכאן אצלנו נפסקה הלכה כמו רבא. זאת אומרת שרב נחמן ורבא חייבים להסכים, כי אחרת יש כאן סתירה, הלכה אחת מול הלכה אחרת. אז אם כן, לפי רב נחמן דאמר, פירות לא עבדי חליפין. אי אפשר לעשות קניין חליפין בפירות, בדבר שהוא לא כלי. אז בתבואה אי אפשר לעשות חליפין. מה יקלה מימר? איך רבא יבאר, לפי דעת רב נחמן, את הברייתא, שעבד עברי אינו נקנה בתבואה וכלים? מה אתה רוצה לומר? בחליפין? איך אתה קורא לחליפין תבואה וכלים? הרי אי אפשר לעשות חליפין בתבואה. אז לא ייתכן שרוצים לומר, אי אפשר לקנות עבד עברי בקניין חליפין, אז אתה אומר בתורה תבואה וכלים. תבואה זה לא חליפין. אי אפשר לעשות חליפין עם תבואה לפי רב נחמן. אלא רב נחמן יבהר לעולם את הברייתא, כמו שרצינו לבהר בהתחלה, מה פירוש שאינו נקנה בתורת תבואה וכלים. דלת בו שווה פרוטה. כי בתבואה הזאת אין שווה פרוטה, זה בקושי אולי שיבולת אחת, אולי אפילו פחות מזה. איך אתה רוצה שיקנו עבד עברי עם שיבולת אחת של חיטה או משהו מעין זה? זה פחות משווה פרוטה. אין לזה דין קניין כסף. לא כסף ולא שווה כסף. ומה ששאלת ודקה אמרת, מהי עירייה תבואה וכלים? מה צריך להגיע לזה שזה תבואה או כלים? אתה אומר, בכסף הוא נקנה ולא בתבואה וכלים. אם התבואה וכלים מדובר פחות משווה פרוטה, אז גם בכסף פחות משווה פרוטה לכאורה. אז גם בכסף הוא לא נקנה אם זה פחות משווה פרוטה. אפילו בכסף נמי לא. עונה הגמרא, יש פה חידוש. יש פה חידוש. כסף, מה תעשה איתו? אתה יכול לקנות איתו משהו, אבל איתו בעצמו אין לך מה לעשות. אבל אם יש לך כלי, אם יש לך תבואה, אתה יכול להשתמש עם זה בעצמו. ההנאה קרובה מזה. הייתי סבור שבן אדם מוכן, אפילו אם זה פחות משווה פרוטה, לעשות עם זה קניין. כסף, אם זה פחות משווה פרוטה, בן אדם לא מוכן לעשות עם זה קניין. מה אני אעשה עם הכסף? אני צריך לקנות עם זה משהו. זה עצמו אין לי מה לעשות עם זה. אבל תבואה, כלים, יש לי פה משהו עם מה לעשות. יש לי מה לעשות עם זה. אני יכול עם זה בעצמו להשתמש. אולי אפילו אם זה פחות משווה פרוטה, אפשר לעשות עם זה קניין. ולכן מחדש את הברייתא שאי אפשר. לא מבעיה כאמר. הברייתא נאמרה בדרך של זה אין צריך לומר. לא מבעיה. זה לא צריך לומר שלקנות בכסף, אם אין פרוטה, אם אין בשווה פרוטה, אי אפשר לעשות בו קניין. אי אית בשווה פרוטה אין, אבל ואי לא, לא. אבל לקנות בתבואה וכלים, אפילו אם אין בהם שווה פרוטה, אימה, הייתי אומר, מדמקר והנעת היו, מפני שהם מזומנים ליהנות מהם, קרובה הנעתם, גמר ומקנה נפשי, הוא מסכים בדעתו להיכנות. אותו עבד, תן לו את התבואה, תן לו את הכלים, הוא יהיה מוכן לעשות בזה, שבזה יהיה הקניין, גם הם פחות משווה פרוטה, כמה שמלן הברייתא, ואינו נקנה בתורה תבואה וכלים, אם אין שם שווה פרוטה. עכשיו רבי יוסף בא עם הוכחה נוספת, שצריכים שומה, לפני שבאים ועושים קניין עם איזשהו חפץ, צריך לדעת כמה החפץ הזה שווה. אמר רבי יוסף מנה מנה, מנה יש לי ראיה לזה. דתניה, האומר עגל זה, אני נותן אותו לכהן לפדיון בני, נולד לו בן, ראשון לאמו, פטר רחם מה שנקרא, שהתורה אומרת שישראל שנולד לו בן ראשון לאמו, קדוש בקדושת בכורה שצריך לפדות אותו בחמישה סלעים ולתת את זה לכהן, לקיים מצוות פדיון הבן. הולך האבא של התינוק ונותן עגל לכהן בשביל לפדות את בנו. או תלית זו, תלית זה לפדיון בני. לא אמר כלום. בגמרא תבאר למה. אבל אם הוא אומר עגל זה בחמש סלעים לפדיון בני, או תלית זה זו בחמש סלעים לפדיון בני, בנו פדוי. עכשיו נשאל את השאלה, רגע, ובמקרה הקודם זה היה שווה חמש סלעים, זה לא שווה חמש סלעים, מה בעצם ההבדל שכשהוא אומר עגל זה לפדיון בני, אז אין בנו פדוי, ואם הוא מוסיף בחמש סלעים, בנו פדוי. אילמה דלא שווה, אם מדובר שבאמת העגל או הטלית לא שווים חמש סלעים, אז מה זה משנה אם הוא לא אומר חמש סלעים, אם הוא כן אומר חמש סלעים? בכל מקרה, אין בנו פדוי, וכי כל כמיני, האם יש לו אפשרות לפדות בצורה כזאת? אפילו אם הוא אמר מפורש עגל זה בחמש סלעים, או טלית זו בחמש סלעים, גזרת הכתוב שצריך לפדות דווקא בחמש סלעים. אלא לאו, על כוכך צריך לומר שהברייתא מדברת, שאף על גב דה העגל או הטלית שווה חמש סלעים, אבל אם הוא רק אומר עגל זה, בלי לומר כמה הוא שווה, הוא רק אומר טלית זו, בלי לומר כמה זה שווה, כיוון דלו, קיצי, הם אינם קצובים, הוא לא יכול לבדות בהם, אבל כשהוא אומר, עגל זה בחמש סלעים, טלית זו בחמישה סלעים, נישום בחמש סלעים, כבר עשו כאן שומה, אז אפשר לבדות בו. אז אם רואים מכאן, שכשמקדשים באיזה חפץ, צריך קודם כל לשום אותו, כך הוא מוכיח רב יוסף. דוחה הגמרת הראיה, לא, לעולם בברייתא באמת מדובר, העגל לא שווה חמש סלעים, הטלית לא שווה חמש סלעים, ואם כן, איך אפשר לבדות? אז מה אם הוא הוסיף ואמר בחמש סלעים? מה זה משנה מה אתה אומר? שווה או לא שווה? שווה חמש סלעים, הבן פדוי, לא שווה חמש סלעים, לך תבדה אותו עוד פעם. דובר כאן, ומה עם הכהן? מה הוא עונה? עד עכשיו דיברנו על הפודה, על האבא. נו, ומה הכהן? הכהן מסכים, הכהן לא מסכים. מדובר כאן כגון דקבל כהן ילווה, הכהן אומר ודאי, עגל, אתה יודע כמה זה חסר לי עכשיו עגל, בדיוק עכשיו אני צריך. לא שווה חמש סלעים, בסדר, אני אסתדר עם העגל הזה, בדיוק למה שאני צריך עכשיו, הוא יגדל, הוא יהיה שור, ואז הוא יהיה שווה הרבה מאוד. הוא מוכן, הוא אומר, בשבילי זה שווה כמו חמש סלעים, אתה יודע מה? תביא אותו. כמו המעשה דרב כהנא. רב כהנא היה כהן, והוא לקח פעם בגד עם עטיפת הראש, זה היה בגד חשוב שהרבנים היו משתמשים בו, וזה לא היה מתאים לרב לצאת לרחוב בלי הבגד הזה. ואם אין לו כזה בגד, הוא מוכן לשלם אפילו יותר ממה שהבגד שווה, העיקר שיהיה לו את זה. כמו הסיפור דרב כהנא, שהוא שקיל סודרה, הוא לקח את הבגד הזה עם עטיפת הראש, מבי פדיון הבן בשביל פדיון הבן, בשביל שאבא שהיה צריך לבדות את בנו נתן לו את הסודר הזה, אף על פי שהסודר הזה היה פחות מחמש סלעים, ורב כהנא אמר לי, לדידי, בשבילי, חזי לי חמש סלעים, זה שווה כמו חמש סלעים, בדיוק זה חסר לי כרגע, ואני מוכן לשלם על זה חמש סלעים. אמר רב אשי, לא אמרנו שהכהן יכול ליטול חפץ בשביל פדיון הבן גם אם הוא לא שווה חמש סלעים, כי הוא אומר, בשבילי זה שווה חמש סלעים, אלא דווקא כשזה באמת נכון, שהוא באמת היה מוכן לשלם על זה חמש סלעים. כגון הסיפורים רב כהנא דגברא רבא, הוא היה אדם גדול, שהוא לא הולך בלי הכיסוי המיוחד הזה של הסודרה. הוא, ומבעיה לסודרה הרי אישי, הוא צריך באמת את הסודרה, הבגד החשוב הזה לראשו. אבל כולי אלמה, כל אלה שרגילים שהם לא הולכים עם אותו סודר עליון בראשם, הם לא יכולים לומר שהם נוטלים סודר שווה פחות מחמש סלעים לפדיון הבן, כי בשבילהם זה שווה חמש סלעים. איפה ראינו שלאדם גדול יש חשיבות בסודר, היא שווה לו יותר כסף מאשר כמה שהיא שווה לאחרים? כמו המעשה דמר בר רב אשי, שהוא היה צריך מאוד בדחיפות סודר, והוא זבן סודרה, הוא קנה את הסודר מאימו של רבא, מאימי דה רבא, שהיה גר, אותו רבא היה גר במקום שנקרא קובי, רבא מקובי, שאותו סודר היה שווה 10 בסך הכל. והוא שילם על זה יותר, בעוד 3 זוזים. במקום לשלם 10 זוזים, הוא שילם קלייסר, 13 זוזים. רואים מכאן שאדם חשוב שלא יכול להופיע בלי הסודר הזה, וכעת זה חסר לו, ודאי שהוא יהיה מוכן לשלם קצת יותר, אז הוא יכול לומר, לי זה שווה כך וכך. ובאמת הוא יהיה נאמן והבן יהיה פדוי. אמר רבי אלעזר, אדם אומר לאישה, התקדשי לי במנה. מנה זה 100 דינרים, והוא נתן לה רק דינר אחד. הרי זה מקודשת, היא מקודשת, וישלים לה אחר כך את כל השאר, את כל ה-99 דינרים שהוא חייב לה. מה הייתה? למה היא מקודשת? הרי הוא לא עמד בדיבורו, הוא אמר שהוא ייתן לה 100 דינרים, בסוף הוא הביא לה רק דינר אחד. התשובה, כיוון דאמר לה, הוא אמר לה שהוא ייתן לה מנה, 100 דינרים. ויאהב לה רק דינר. הוא נותן לה בסוף דינר אחד. מה היא מבינה? היא מבינה שכעת הוא ייתן לה דינר אחד, אבל הוא ישלים לה בהמשך עוד 99 דינרים. והיא מוכנה לזה. רואים שהיא מוכנה? קיבלה את הדינר הזה. אז זה כמאן דאמר לה, זה כמו שהוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בדינר, על מנת שאני אשלים לך את ה-99 דינרים הנוספים דמי. ועל זה אמר רב הונא, אמר בשם רב, אם הוא באמת היה אומר כך, אז זה מועיל. כל האומר על מנת, כאומר מעכשיו דמי. זה כמו שהוא אומר לה, תתקדשי לי מעכשיו, על מנת שאני אקיים את התנאי. ולכן כאן, זה כמו שהוא אמר את זה. כמו שהוא אומר לה, תתקדשי לי בדינר, על מנת שאני אשלים לך למנה. על מנת שאני אשלים לך עוד 99 דינרים. מקשה הגמרא מברייתא, מיטיבי. אדם אומר לאישה, התקדשי לי במנה, 100 דינרים. והוא נותן לה את הדינרים, 100 דינרים. מתחיל לספור אחד אחרי השני, היה מונה והולך. אמרתי לך 100 דינרים, את תקבלי 100 דינרים. קחי, 1, 2, 3, 4, אחד אחרי השני. בדינר הראשון היא מקודשת? לא. לא. גם בדינר ה-99 היא לא מקודשת עדיין. אם רצה אחד מהם לחזור בו מהקידושין, אפילו בדינר האחרון, כבר אוחזים 99 דינרים. הנה הדינר ה-100. עוד לא הביא את זה לידיה? הרשות בידו. יכולים לחזור בהם. כל אחד מהם, בין הבעל, בין האישה, יכולים להחליט עד הדינר המאה שהם חוזרים בהם. זאת אומרת שהיא לא מקודשת בדינר הראשון. קשה על רבי אלעזר שאמר, שכבר בדינר הראשון מקודשת. מתרצת הגמרא, יש הבדל. האמת היא שיש לזה שני תירוצים. התירוץ הראשון, יש הבדל. אחא במאי עסקינן, כאן באיזה מקרה מדובר? דאמר, הוא אמר לה, הרי את מקודשת לי במנה זו. הראה לה את כל המאה הדינרים, והוא אמר לה, במנה הזה את היא מקודשת, ועד שהוא לא יביא לה את הדינר האחרון, היא לא תהיה מקודשת. רב אשי בהמשך מתרץ תירוץ שני, שמה שרבי אלעזר דיבר, שהוא נותן לה דינר. הוא אומר לה, תקדשי לי במנה, והוא נותן לה דינר. אז אנחנו מבינים שזה שהיא קיבלה את הדינר, שהיא מבינה שהוא מתכוון לומר, אין לתח את הדינר, אבל נת שבהמשך אני אביא לאחות 99, אז היא כבר מקודשת מעכשיו. אבל מה שכאן בברייתא כתוב, התקדשי לי במנה, למה היא מקודשת רק במנה האחרון? בגלל שהוא מונה והולך. אז אם כן, זה שונה. כי היא מבינה שעכשיו הולכת לתת לה את הכל, ועל סמך זה היא מוכנה להתקדש. אבל כאן הגמרא קודם כל הולכת ודנה בתירוץ הראשון. שההבדל בין דבריו של רבי אלעזר, שאמר שאם הוא אומר לה, התקדשי לי במנה, אפילו שהוא רק נתן דינר אחד, היא כבר מקודשת, והוא ישלים את ה-99 הנותרים. ומה שהברייתא אומרת שעד הדינר האחרון, עד שהיא תקבל את הדינר האחרון, היא לא מקודשת, שם מדובר שהוא אמר לה, התקדשי לי במנה זו. שואלת הגמרא, איך אפשר להסביר את הברייתא בצורה הזו? הרי מדי סייפה, מזה שאתה רואה שהמשך הברייתא מדברת, כשהוא אמר, התקדשי לי במנה זו, כמו שנראה מיד, אז נראה לכאורה שהרי שהתחילת הברייתא לא מדברת כשהוא אמר לה, התקדשי לי במנה זו, אלא במנה סתם, בלי להוסיף את המילה זו. דקטן, תראה מה כתוב שם בהמשך אותה הברייתא. כתוב שם בסייפה, שאם אמר לה, התקדשי לי במנה זו, דהיינו במאה דינרי כסף. וכשהיא סופרת את הדינרים, נמצא שנתן לה 99 דינרי כסף, חסר דינר, נמצא מנה חסר דינר, יש שם רק 99. או שהיא סופרת, היא רואה באמת יש 100, אבל אחד מהדינרים הוא דינר של נחושת. ודינר של נחושת לא שווה כמו דינר של כסף. אז אם יש לך פה 99 דינרים של כסף ודינר אחד של נחושת, אין כאן מנה. מנה זה 100 דינרי כסף. אז אינה מקודשת. אם הוא נתן לה 100 דינרי כסף, ואחר כך נמצא שאחד מהם הוא אמנם דינר כסף, אבל הוא דינר רע. מה פירוש דינר רע? שהוא יוצא על ידי הדחק. בשעת הצורך אנשים מוכנים לקבל את הדינר כסף הזה, אבל אנשים לא אוהבים לסחור בו. אז הרי זו מקודשת, כי בפועל היא קיבלה מנה, ויחליף את הדינר הרע, שייתן לה דינר כסף טוב. בכל אופן רואים שהמשך הברייתא מדברת על מקרה שהוא אמר לה מנה זו. משמע שהמקרה הראשון של הברייתא זה כשהוא לא אמר זו. דוחה הגמרא לא, גם תחילת הברייתא, גם הרישא וגם הסייפא מדובר דאמר במנה זו. והסייפא פירושי כמפרש את הרישא. ההמשך מפרש את תחילת הברייתא. מתי אנחנו אומרים שאם רצה אחד מהם לחזור, אפילו בדינר האחרון הרשות בידו, כגון דאמר לה במנה זו, ונמצא חסר דינר, אז אינה מקודשת. וזה בעצם הסבר של תחילת הברייתא, שאם רצה אחד מהם לחזור, יכול לחזור עד הדינר האחרון. אנחנו הבנו שזה הכוונה, שנותן לה אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, אז הוא בא לתת לה את המאה, את הדינר האחרון, עד שהוא לא נותן לה את זה בפועל, יכולה לחזור. אבל בעצם הברייתא, בהמשך, מפרטת דוגמה אחרת, שהוא הביא לה את כל ה-99 בפעם אחת, והוא אמר לה שהוא נותן לה 100, וכשספרו זה נמצא שיש רק 99, אז בעצם זה נמצא שהדינר האחרון עדיין לא ניתן לה, כי היא לא קיבלה 100. ומוכיחה הגמרא שבאמת הברייתא כולה מדברת כשהוא קידש אותה במנה זו, אחינמי מסתברא. דייסר כדעתך, אם יעלה בדעתך שהרי שתחילת הברייתא מדובר במנה, בלי זו, אלא סתם, הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי במנה, אז אם כן, נשאלת השאלה, בשביל מה הברייתא הייתה צריכה להגיד את ההמשך, אנחנו יכולים להבין את זה מעצמנו, כי אשתא. אנחנו נאמר עכשיו, במנה סתם לא אבי קידושי. אם כשהוא אומר לה, התקדשי לי במנה סתם, אז עד שהוא לא נתן את המנה האחרון, היא לא מקודשת. אז כשהוא אומר לה, התקדשי לי במנה זו, צריך לומר שאם הוא לא הביא לה את הדינר האחרון, היא לא מקודשת? במנה זו מבעיה? אלא מוכח שכל הברייתא עוסקת באותו מקרה, כשהוא אמר במנה זו, ועד שהוא לא הביא לה את הדינר האחרון, היא לא מקודשת, אבל אם הוא קידש אותה במנה בלי להוסיף את המילה זו, אז אפילו אם נתן לה דינר אחד, היא מקודשת. אתה רואה שהיא קיבלה את זה. היא הבינה שהוא מתכוון לומר שהיא תהיה מקודשת בתנאי שהוא ישלים לה את ה-99 דינרים בהמשך. אומרת הגמרא, מה, אתה רוצה להוכיח מזה אם היו מביאים שני מקרים, אז בעצם כשאתה אומר במנה זו זה מיותר? אז חייב להיות שמדברים פה רק על במנה זו? אם משום מה לא עירייה, זה לא הוכחה מוחלטת. יכול להיות באמת שתחילת הברייתא עוסקת כשהוא קידש אותה במנה סתם. הרי אם מקודש לי במנה, ובסוף היה חסר, הוא לא הביא לה את הדינר האחרון, היא לא מקודשת את הדינר האחרון, היא יכולה לחזור בה או שהוא יכול לחזור בו. ואחר כך מדברים בהמשך מקרה שהוא קידש אותה במנה זו. במקרה הראשון מדובר במנה סתם, ובמקרה השני מדובר במנה זו. ואתה שואל מה החידוש, הוא אמר לה במנה זו והוא הביא לה רק 99 דינרים. מה החידוש בזה שהיא לא מקודשת? אפילו כשהוא אומר לה במנה, בלי להוסיף את המילה זו, אז עד שהוא הביא לה את הדינר האחרון היא לא מקודשת. התשובה, תנא סיפא, התנא מברייתא השנה את המקרה שהוא קידש אותה במנה זו, לגילוי רישא, כדי לגלות לך שתחילת הברייתא מדברת במנה סתם. שאם לא היה כתוב את הסיפא, אם היה כתוב רק את החלק הראשון של הברייתא, שלא תאמר רישא במנה זו, היית מפרש כשכתוב שהוא מקדש אותה במנה, הכוונה שהוא אמר לה במנה זו. וזה הסיבה שהיא אינה מקודשת עד שהוא נותן לה את הדינר האחרון. אבל במקרה שהוא מקדש אותה במנה סתם, בלי לומר זו, היית אומר רב וקידושין, היית אומר שמיד על הדינר הראשון היא כבר תהיה מקודשת, והוא ישלים אחר כך את השאר. לכן תנה בברייתא מפורש בסיפא בהמשך, כשהוא מקדש אותה במנה זו, ואז כתוב מקרה מיוחד על זה, שהיא אינה מקודשת עד שהיא תן לה את הדינר האחרון, מכלל, זה תבין, דרישא שתחילה את הברייתא, שזה מקרה אחר, שאפילו כשהוא סתם אמר במנה, בלי להוסיף את המילה הזו, עד שהוא לא נותן את הדינר האחרון, היא לא מקודשת. במנה סתם, אפילו האחי לא אבי קידושין, עד שיתנה את כל המאה. אם כן, אין הוכחה מהברייתא לדבריו של רבי אלעזר, אבל גם הקושייה שרצינו להקשות מהברייתא, דחינו את הקושייה. מכל מקום, רבי אלעזר אומר, אדם אומר לאישה, התקדשי לי במנה, והוא נתן לה דינר, היא מקודשת בדינר, והוא ישלים לה את שאר ה-99 דינרים בהמשך. והקשנו מברייתא שאומרת, שאדם שאמר לאישה, התקדשי לי במנה, והיה מונה והולך לידיים שלה דינר דינר עד שישלים למנה, אז היא לא מקודשת בדינר הראשון, אלא אם רוצה או רוצה אחד מהם לחזור בו, אפילו בדינר האחרון, עד שהיא לא קיבלה את הדינר האחרון, הרשות ביד אחד מהם לחזור בו. אז לכאורה זה סותר את דברי רבי אלעזר. אז תראינו תירוץ אחד, שבברייתא מדובר, דאמר במנה זו. רב אשי אמר שהברייתא הזאת מדברת במקרה שהוא מונה והולך. הוא אמר לה, התקדשי לי במנה. גם אם לא במנה זו, לא חייבים להעמיד שמדובר שהוא אמר לה, התקדשי לי במנה זו. התקדשי לי במנה, והוא נותן לה דינר, ועוד דינר, ועוד דינר, ועוד דינר, ועוד דינר. אז היא לא סומכת את דעתה להתקדש בדינר אחד, כי היא רואה שהדינרים הולכים ומתקדמים ומצטברים אליה, אז היא לא סומכת דעתה להתקדש בדינר אחד, אלא רוצה את כל המאה, דעתה הכולי. היא חושבת שעכשיו הולך לשלם לה את כל המנה, ועל דעת זה היא רוצה להתקדש, עד שהוא לא ישלים לה את הדינר האחרון, היא לא מקודשת. בברייתא אמרנו, שאם הוא אומר לה, התקדשי לי במנה זו, שזה 100 דינרים, ואחד הדינרים נמצא הדינר של נחושת, אינה מקודשת. שואלת הגמרא, היי דינר של נחושת היחידה מי? איך מדובר שנמצא בתוך המאה דינרים של כסף, דינר אחד, שמהם היה של נחושת? אם בזמן שהוא נתן לה את המאה דינרים, היא ראתה שאחד מהם הוא של נחושת, אידי אדבי, אז למה היא לא מקודשת? הסברה וקיבלה, היא הסכימה להתקדש במאה דינרים, שאחד מהמאה הוא מנחושת. לא צריכה, חייב להיות שמדובר פה בשני אופנים שהיא לא שמה לב, או דיאבה ניהלה בלילה, שנתן לה רמת 100 דינרים בלילה והיא חשבה שיש כאן מנה של 100 דינרים של כסף, בבוקר התברר שאחד מהם הוא מנחושת, ולכן היא אינה מקודשת, אינה מאפשרות אחרת שזה היה ביום, אבל להשתכח לביני זוזי, זה היה מוסתר בין הזוזים, זוז ודינר זה אותו דבר, זה היה מוסתר בין הדינרים של הכסף, היה דינר אחד של נחושת שהוא לא היה ניכר, וכשהיא ראתה על זה הזה היא לא מסכימה להתקדש. בברייתא למדנו שאם הוא קידש אותה במנה, שזה 100 דינרים, ואחד הדינרים נמצא דינר רע, הרי זו מקודשת, והחליף לה את זה בדינר טוב. היי דינר רע, איך היא דמי? איך מדובר שנמצא בתוך 100 הדינרים הטובים, דינר אחד של רע? מה זה הכוונה דינר רע? אידה לא נפיק, אם הוא פגום ושחוק, שכבר אף אחד לא מוכן לקבל אותו, היינו, זה כמו שנמצא בתוכם, דינר של נחושת, כי זה כבר לא דינר בשווי של דינר. אז אם כן, אין כאן מנה, אין כאן 100 דינרים, אז היא לא מקודשת. למה אתה אומר מקודשת וישלים? אלא אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, מדובר כאן שאפשר להשתמש עם הדינר הזה בערך של דינר, אלא כגון דנפיק על ידי הדחק. הדינר הרע הזה יכול להתקבל על ידי אנשים בשעת הצורך כמו דינר כסף, אבל אנשים לא ישמחו בקלות לקחת את זה, ולכן מקודשת, רק שהוא יחליף לה את זה. אמר רבה, אמר בשם רב נחמן. אדם אמר לה, לאישה, התקדשי לי במנה, והוא לא נתן לה אפילו לו פרוטה, אלא מה? הניח לה משכון עליה. הביא לה משכון, הביא לה איזה חפץ, שאם הוא לא ייתן לה את המנה, היא תוכל לגבות את החפץ הזה במקום המנה. היא אינה מקודשת, כי היא לא קיבלה כלום. מנה, היא קיבלה? לא, אין כאן. משכון, היא לא קיבלה את המשכון. זה רק שיהיה לה איזה משהו עם מה לגבות כשהוא לא ירצה לשלם לה. אז אין כאן כסף שנתן לה במתנה, אלא רק פיקדון, אז הוא לא נתן לה כלום. הייתי ואירבה לרב נחמן, איך אתה אומר שהיא לא מקודשת? הרי הברייתא אומרת, מפורש, שאם הוא קידש אותה במשכון, היא כן מקודשת. מתרצת הגמרא בברייתא הטעם, אתה יודע באיזה מקרה מדובר? מה זה המשכון הזה? זה לא משכון כדי שיהיה לה מאיפה לגבות אם הוא לא ישלם לה את כסף הקידושין. אלא מדובר פה במשכון דאחרים, הוא הלווה כסף למישהו, ואותו מישהו הביא לו משכון, שאם הוא לא יחזיר לו את הפיראון ההלווה, המלווה יגבה עם המשכון. ועכשיו הוא לוקח את המשכון הזה לחופה של עצמו, של המלווה, והוא רוצה לקדש אישה במשכון הזה. במשכון הזה. מה זאת אומרת במשכון הזה? הוא אומר לה שהיא תהיה מקודשת במשכון, דיינו שהוא מקנה לה את החוב, שהלווה ישלם לה את מה שהוא לווה ממנו. ובינתיים המשכון יהיה אצלה, והיא מקודשת. למה? כי משכון שמקבל מלווה מידי הלווה, הופך להיות קנוי לו למלווה. וכמו דבריו של רבי יצחק, דאמר רבי יצחק, מניין אנחנו למדים שבעל חוב, דהיינו המלווה, שכל זמן ההלוואה, המשכון קנוי לו, הוא קונה את המשכון, שנאמר, אומר הקדוש ברוך הוא בתורתו, אני הלך אליך עשיר, לקח ממך הלוואה, הוא היה צריך לחם, היה צריך מים. ואתה אמרת לו, אתה צריך לחם, אתה צריך מים, הייתי נותן לך בחינם, אבל מה אני יכול לעשות? אני חייב את הכסף הזה. אבל עכשיו אתה יודע מה, יש לי איזשהו כמה זמן שאני לא משתמש עם הכסף, אני אתן לך את זה הלוואה. אבל אולי לא יהיה לך מאיפה לשלם, ייתן לי משכון. הוא הלך הביתה, הביא את הקרית, הביא את המעיל שלו, שעם זה הוא משתמש, כדי שיהיה לך משכון. אומרת לך התורה, איך הוא ירדם עכשיו בלילה, איך הוא ילך בשלג? השב תשיב לו את האבות, אם זה קרית למשל, איזשהו משהו של הלילה, כבוא השמש, כשיהיה לילה, כשיש שקיעה, תן לו את זה, ושכב בסלמתו. בבוקר הוא יחזיר לך את זה, אל תדאג. וברכך, אתה תזכה לקבל ממנו ברכה מאותו עני. וחוץ מזה, לך תהיה צדקה לפני השם אלוקיך. אתה תרוויח חוץ מהלוואה שנתת, עוד מצוות צדקה שנתת את המשכון לעני. אבל זה של העני לכאורה. מה אתה רואה מכאן? מה זו לך תהיה צדקה, שנאמר לך תהיה צדקה? אם המלווה אינו קונה את המשכון, למה כשהוא נותן את המשכון לעני כשהוא צריך לו צדקה, מניין? אלא מכאן לבעל חוב, שעד זמן פירעון ההלוואה, המלווה קונה את המשכון. וכשהוא מחזיר לעני בלילה, זה נחשב כמו שהוא נותן לו צדקה. ואם כן, אם הוא קונה את המשכון, הוא יכול גם לקדש בזה אישה? וכשהעני יחזיר את החוב, הוא יחזיר את זה ישר לידי האישה. ועד אז היא תהיה מקודשת עם אותו משכון. ספר את הגמרא, בני רב הונא בר אבין, הבנים של רב הונא בר אבין, הלכו לקנות שפחה. שפחה כנענית. זבונה, היא עמתה. בפריטי, זה ממש עלה להם פרוטות, אבל אפילו זה לא היה להם לשלם. לא אהבו בידיו את הפרוטות של נחושת האלה, אז הוא נתנו למוכר איזשהו משכון, חתיכת כסף. אותי ואי נסקי עליה. נתנו למוכר גוש מתכת של כסף בתורת משכונת שהם הביאו את הפרוטות של הנחושת לתשלום, הם יקבלו בחזרת המשכון. עד שהספיקו לשלם את הפרוטות של הנחושת לסוף, יקר, עמתה, המחיר של השפחה עלה. עכשיו השאלה היא, האם השפחה של הקונים, או שהיא עדיין של המוכר? האם הם קנו את השפחה כשהם נתנו את גוש הכסף הזה, את גוש מתכת של כסף הזה, את הנסקה, אז השפחה כשהמחיר שלה עלה, הם הרוויחו. אבל מצד שני, מה זאת אומרת? אתם לא שילמתם כלום. הבאתם משכון. לא שילמתם, לא קיבלתם. אז השפחה, המחיר שלה עלה ביד המוכר. עתו לקמי דרבי עמי, באו לשאול אותו מה ההלכה. האם כשהם הביאו את הנסקה, הם עשו קניין בשפחה או לא? אז אמר לו רבי עמי, מה פתאום? שילמתם את הפרוטות? לא, נכון? פריט אין כאן. נסקה, שילמתם? נתתם את זה מתנה? אין כאן, לא. נתתם את זה רק משכון. אז לא היה כאן שום קניין. אז אם כן, השפחה עדיין לא הייתה אצלכם. אז כשהמחיר שלה עלה, המוכר הרוויח, אתם צריכים להוסיף אם אתם רוצים לקנות את השפחה. מביאה הברייתא תנו רבנן. אומר לאישה, התקדשי לי במנה. היא לוקחת את המנה, את כל המאה דינרים, נטלתו וזרקתו לים. בפניו, זורקת את כל הדינרים האלה לים. או לתוך האש, לאור. או שהיא זורקת אותו לכל דבר העבד, כמו שהיא אומרת, אני לא רוצה. אינה מקודשת. שואלת הגמרא, ואם היא לא איבדה את זה, אלא היא זורקת את זה לפניו בלי לעבד. השדיתנו כמי, אז אהבו קידושין, אז היא כן מקודשת. אתה לא רואה שהיא לא רוצה את הכסף? אתה לא רואה שהיא לא רוצה את הקידושין? הכה אמרה להישקיל, לא בעינה, בזה שהיא זורקת את הכסף בחזרה על החתן, על הפרצוף שלו, זה אומר שהיא לא רוצה להתקדש. אז למה היא מקודשת? מה צריך להגיע לזה שהיא זורקת את הכסף לדבר העבד כדי לומר שהיא לא מקודשת? תרץ את הגמרא, באמת היא לא מקודשת, לא פה ולא פה. רק לא מבייקה אמר. הברייתא אמרה את החידוש הגדול יותר. זה לא צריך לומר, לא מבייה שאם שדיתינו כמי, אם היא השליחה בפניו את הכסף והיא לא מאבדת את זה, ודאי דלעבו קידושין. היא לא רוצה את הקידושין האלה, אתה לא רואה? העיניים להם ולא יראו. אבל אני הייתי סבור שכשהיא זרקתו לים, היא מאבדת את הכסף, מה זאת אומרת, זה הפקר נראה לך גברת? את כן רוצה, את לא רוצה, את גנבת. תחזיר את הכסף, מה זאת אומרת, את מאבדת את זה? אם זרקתו לים או לאור, אימא, אני הייתי אומר, כיוון מחייבה בו, היא חייבת לשלם עכשיו את מה שהיא זרקה. חושבת שזה הפקרות פה? להתקדש את לא חייבת, אבל לאבד כסף של החתן את ודאי לא יכולה. אז הייתי סבור, בעצם היא עשתה כאן דבר מאוד מאוד חכם. קדושי קדיש נפשה. אולי באמת הסכימה להתקדש. וממילא המנה שלה והיא לא חייבת לשלם עליו. ואם תשאל הדק עבדה אחי, מה את זורקת את זה לים? היה לה פה חוכמה עצומה. סברה, יבדק אליי גברה, עירת חנה, הוא לא. אני רוצה לבדוק מה יקרה כשאני נוגעת לו בארנק. כשאני זורקת לו 100 דינרים לזבל. לאש, למים, בוא נראה איך הוא יגיב. אני רוצה לבדוק אם החתן הזה מתאים בשבילי או לא. הייתי סבור, אולי באמת מעוניינת להתקדש, אבל היא עכשיו רוצה שהכסף הזה ילמד אותה עם מי היא מתחתנת. כמה שמלן שלא. לא. אלא, בזה שהיא השליחה את זה עם הרעה שהיא לא רוצה בקידושין, והיא לא מקודשת. אם אתה רוצה לבדוק אותו, היא יכולה לבדוק אותו בצורות אחרות. מביאה הגמרא ברייתא נוספת אנו רבנן. אדם אומר לאישה, התקדשי לי במנה. והיא אומרת לו תשובה מפתיעה. תנם לאבא. תן את זה לאבא שלי. או תנם לאביך, לאבא שלך. היא לא רוצה לקבל את זה. אינה מקודשת. אבל אם היא רוצה לקבל את זה, רק היא אומרת, תן לאבא שלי או לאבא שלך, על מנת שיקבלו, ישמרו בשבילי, אז היא כן מקודשת. למה צריך להביא גם תנם לאבא וגם תנם לאביך? תנה תנם לאבא, להודיעך כוח דרישה. המקרה הראשון בברייתא. לחדש, שאף על פי שהיא אומרת, תן את זה לאבא שלי. הייתי סבור, היא רוצה שלאבא שלה יהיה כסף. היא כן רוצה להתקדש. בכל זאת היא אינה מקודשת כשהיא לא רוצה לקחת את זה לעצמה. ותנה תנם לאביך, כדי לחדש את החלק השני של הברייתא. להודיעך כוח דסייפה, כשאומרת על מנת שישמרו את זה בשבילי, שאף על פי שהוא אמר תן לאבא שלך, שזה חמיה, בכל זאת היא מקודשת. אף על פי שהוא אינו קרוב אליה. ממשיכה הברייתא מקרה שלישי, כשהוא אומר לה התקדשי לי במנה, היא לא עונה לו תנם לאביך, אבי או לאביך, אלא לפלוני. אינה מקודשת, אבל אם היא אומרת, תנם לפלוני על מנת שיקבלם וישמרם בשבילי, אז היא כן תהיה מקודשת. לכאורה, מה החידוש בחלק הזה של הברייתא? ודיברנו על אבא, דיברנו על אביך, מה החידוש בפלוני? הוא צריכה. יש מינן, אם הברייתא אתה כותבת את הדין רק כשהיא אמרה תנם לאבא או לאביך, הייתי אומר, התם, שם הדין הוא, לכי אמרה, נת שישמרו לי, יקבלו לי, אבו קידושין, היא תהיה מקודשת, תשם לך דעתה אליו, והיא סומכת עליהם, קרובי משפחה שלה. וסברה, הבדין לי שליחותיי, אני יכול לסמוך על אבא שלי, אני יכול לסמוך על החמי, שישמרו לי את הכסף. אבל כשאומרת, תנם לפלוני, אמנת שיקבלם לי, אני חושב שהיא לא תהיה מקודשת. כמה שמלן שהיא כן מקודשת, היא סומכת עליו. והשמיעינן, אם הברייתא הייתה כותבת רק את הדין שהיא אמרה תנם לפלוני, הייתי חושב, רק אחי, רק כאן הדין הוא, לכי אמרה, תנם לפלוני, בלי להוסיף שישמור לי, אתה יודע למה לא אהבו קידושי? כי זה לא מקרב הדעתה לגבי, היא לא קרובה אליו, למית ולי במתנה, למה שהיא תרצה לתת לו מתנה? אז היא אומרת, דרך זלזול, תן את זה לפלוני, אל תביא לי עכשיו קידושין, היא לא רוצה להתקדש. אבל כשהיא אומרת, תנם לאבא, או לאביך, אז אפילו שהיא לא אומרת אמנת שישמרו את זה בשבילי, כיוון מקרב הדעתה לגביו, דעתה קרובה אליהם, אימא, הייתי סבור, נכון, במתנה יביתני עליו, היא באמת רוצה לתת להם מתנה, ולהתקדש, היא לא מזלזלת בקידושין, לכן צריך, צריך לחדש, שאם היא אומרת, תן לאבא, תן לאביך, תן לפלוני, היא לא לוקחת את זה לעצמה, היא לא מקודשת, אבל אם היא אומרת, תן לאבא, אביך או פלוני, שישמרו את זה לי, היא כן תהיה מקודשת. עוד ברייתא תנו רבנן, אדם אומר לאישה, התקדשי לי במנה. והיא אומרת לו, תנם על גבי סלע, שים את זה על האבן. אינה מקודשת, כי זה מראה שהיא לא רוצה את הקידושין. ואם הסלע היה שלה, אם היה הסלע שלה, מקודשת. למה? כי יש קניין חצר. אם אתה שם למישהו איזה חפץ בחצר של עצמו, הוא קונה בקניין חצר. זה כאילו שהיא מקבלת את המנה ביד של עצמה. ורב ביבי מסתפק, ביי רב ביבי, מה יהיה אם הוא שם את הסלע, היא אמרה לו, שים את זה על גבי הסלע, וזה סלע של שניהם. מה הוא? בתגמרתי קורה, השאלה נשארת בספק. ממשיכה הברייתא. אדם אומר לאישה, התקדשי לי בכיכר לחם. והיא אומרת לו, תנאו לכלב. תן את הלחם הזה לכלב שלך, או לכלב, סתם. אינה מקודשת, כי למראה שהיא לא רוצה את הקידושין. ואם היה הכלב שלה, אז היא מקודשת, התרצתה בקידושין. ביי רב מרי. אדם אומר לאישה, התקדשי לי בכלב, ובאותו זמן כלב רץ אחריה, בשביל לנשוך אותה. והיא אומרת, תן את זה לכלב, מה הוא? האם נאמר, בהוא הנאה, בהנאה הזאת, דקמצלה נפשה מיני, הוא מציל אותה מהכלב, שהוא משליך לו את הכיכר, גמרה ומכאן אלי נפשי, היא גומרת בדעתה, מתרצה להתקדש לו, ותהיה מקודשת. עוד דילמה, מצד שני, יכולה לומר, מה? למה שאני רוצה להתקדש אליו? בדיוק הוא עבר ברחוב, היה לו כיכר לחם, כלב רץ אחריה, מה, כל אחד שמציל אותה מהכלב, היא אמורה להתחתן איתו? מציה אמרה לה, אם היא דאורייתא, חיוב ומחייבת לייצולן, מהתורה אתה מחויב להציל אותי, כתוב לא תעמוד על דם רעך, אתה לא יכול לראות איך שרעך נמצא במצב של סכנה. אמרתי לך לעשות משהו שאתה מחויב מהתורה לעשות, לא היה כאן שום לשון ריצוי בקידושין, לא אמרתי לך שאני מתרצה בהצעה שנתת לי, שאמרת לי, תקדשי לי בכיכר. אז אם כן, השאלה לא תיתק, הוא תישאר בספק, כי אין פה הכרעה. מקרה נוסף אומרת הברית, אדם אומר לאישה, התקדשי לי בכיכר. והיא אומרת לו, תן את זה, תנאו לעני, אינה מקודשת. אפילו אני, הסמוך אליה, דיינו קרוב שלה, שיש לו דין קדימה, שקרוב, קודם לפרנס אותו, אם הוא עני, משאר האנשים. אבל האמת היא שכל אחד חייב לפרנס את העניים. רק היא, יש לה דין קדימה לאותו עני לתת לו פרנסה, כי הוא קרוב שלה. אף על פי כן, אף על פי שהיא אמרה לו, תן את הכיכר לאותו עני, שהוא קרוב שלה, בכל זאת, היא אינה מקודשת. מה היא טעמה? למה? אמרה לי, היא יכולה לטעון, כי היחיד היא מחייבנה בענה, כמו שאני מחויבת לפרנס אותו, אך היא מחייבת ביעד, גם אתה חייב לפרנס אותו. אמרתי לך, באת לתת לי כיכר בשביל לקדש. אתה באמת רוצה לחפש למי לתת את הכיכר הזה? קידושים ודאי שאין על מה לדבר. בכלל לא מתאים לנו להתחתן, אין על מה לדבר. אבל אם יש לך פה כיכר שאתה יכול לתת למישהו, תן את זה כבר לעני. אבל היא בוודאי לא אמרה כאן שום לשון שהיא מוכנה לקבל את הקידושין, ולכן היא אינה מקודשת, ועד כאן דף ח'.